מבלי שנשים לב, רבע עונת NBA כבר מאחורינו. זה דורש ספיישל NBA עם עידו גור. אז בואו נדבר על זה. ראסל ווסטברוק, הוא ננשח על ידי עכביש רדיואקטיבי, לא? ג'יימס הרדן, הוא חצי רובוט, כן? וגולדן סטייט ווריורס הם דובי גל במציאות. זה ברור. בכל יום נתון, פרק 11, מתחילים! אנחנו מקליטים ביום שלישי היום, היום כאילו, היום שלישי, ואנחנו מקליטים, זה מתפרסם ביום שישי, ולכן אנחנו מדברים רק על ה-NBA ולא עושים את כל הפינות האחרות והנפלאות שלנו. ראם עדיין ביפן, עם מה שמו, אבל בסדר, אנחנו אוהבים אותו. לפני שאנחנו מתחילים, אז ככה, הודעות מנהלת. בכל יום נתון, חלק זה פודקאסט, חלק מרשת הפודקאסטים של גיקונומי, שכולל את גיקונומי, שיחות של ראם ודורון ניר עם אנשים מעניינים. הפוד האחרון היה עם חן ליברמן הנהדרת ואירון טנברינג החמוד. הרשת כוללת גם את הפודקאסט, שזה שיח נשים לוהט עם מרינה קיגל, וציון 3, שזה על כדורגל איתי יותר, מפגר יותר, אבל שלנו, הכדורגל הישראלי. כמו כן, אנחנו נמצאים כיום ומקליטים בסמסונג נקסט, זה מתחם ליזמים, סטארט-אפיסטים וחדשנות של סמסונג העולמית. אייל מילר ורועי בן יוסף מערכים אותנו באולפן סופר נחמד, ממש מגניב, ואין בו רעש והכל אקוסטי וזה נחמד, אנחנו מאוד מודים להם. אם אתם סטארט-אפיסטים צעירים או לא צעירים אפילו, והם מחפשים אתכם להשקעה, לעבודה וכו'. אז תודה לכם. ונתחיל. שלום עידו.
אהלן, מעניינים.
אתה הלכת לישון לפני שעה והתעוררת, ועכשיו אתה איתנו.
כן, ואני חוזר לשנץ, אתה יודע, אלה החיים שלי. שנץ זה שעה, שעה וחצי.
שנץ NBA זה נקרא.
כן, לא צריך לקנא בי, כן? אני ישן פחות מרוב האנשים.
אני דווקא מקנא בך, אבל זה בגלל איך שאתה נראה, ואתה כזה, אתה כזה, זה. בוא נתחיל באמת לדבר, אנחנו נעשה את זה בצורת סיכום רבע עונת NBA והסתכלות על זה, אמרת לי מקודם שבעצם שום דבר לא השתנה, אז הדבר שמבחינתי לא השתנה, ובכלל מבחינת הליגה, זה שגולדן סטייט ווריורס זה בעצם כל מה שחשבנו שיהיה, כאילו כל הפחדים כולם הם פשוט אדירים.
כן ולא.
אוקיי.
כן, כי שוב משחק שבו גולדן סטייט קולט מעל ל-140 נקודות, זה כבר שני העונה.
כן.
היא על ממוצע של 120, הקבוצה האחרונה שהייתה באזור הזה היא דנבר לפני 31-32 שנים, אבל ראינו אותה במשחקים נגד סן אנטוניו.
שזאת הייתה קבוצה, שדנבר המטורפת הזאת, זו קבוצה שבעצם הייתה נכנסת להערכות כאילו, היה להם איזה 4 הערכות במשחק בממוצע.
בדיוק, היה להם משחק של 4 הערכות והמון המון הערכות שגם עזרו לסקור הגבוה, והווריורס עושים את זה בלי הערכות, כמו שאנחנו רואים ב-30-40 הפרש, כמו שעשו במשחק האחרון מול אינדיאנה, עם סי קריירה מטורף, פסיכי, שאי אפשר להסביר, של קלי תומפסון.
כן. שהוא קלה בקצב של וויל צ'מברלין, ופשוט לא שיחק ברבע, אחרי הרבע
השלישי. 60 נקודות, שזה סי קריירה שלו, בפחות משלושה רבעים, ב-29 דקות בסך הכל. יש רק שחקן אחד, אני חושב, שקלה יותר נקודות אחרי שלושה רבעים, קובי בריינט, עם 62 במשחק ההוא נגד טורונטו, אבל עשה את זה בקצת יותר דקות. וזאת מכונה, זה איך דיברנו על זה לפני שהתחלנו את הפודקאסט, זה נראה כמו משחק וידאו.
כן.
מה שהם עושים, בטח שכל יום אתה מקבל את זה ממישהו אחר, אבל כשאנחנו מסתכלים בצורה קצת יותר רחבה על המשחקים של הווריורס, נכון, הם במאזן 18-3, הכי טוב בליגה, ונכון, היה להם רצף של 12 ניצחונות, אבל יש שם איזושהי רכות כזאת, שעדיין אפשר לזהות אותה, מה שלא היה בעונה שעברה.
אוקיי.
ואפרופו משחקי וידאו, אז זה מגניב ויפה, השאלה מה יקרה כשגולדן סטייט תפגוש יריבות קצת יותר חזקות, קצת יותר ברמה שלה, ובעיקר בסדרה של הטוב משבעה משחקים, כי דרמון גרין יורחק מתישהו, כולנו יודעים את זה, כן?
אנחנו בזה, וכן יש עכשיו את כאילו את החוג דרמון גרין, שאסור להרים את הרגל.
אתה שמת לב מה הוא עשה במשחקים האחרונים נגד פיניקס, לפני משחק? הוא פשוט בעט ביד של מרכיז קריס ארוכי, זה לא חוקי. עכשיו, הוא עוד עוקץ את הליגה על זה שלא ידעתי שהם נהיו מומחים לענייני תנועות הגוף. תקשיב, לא צריך להיות מומחה לשום דבר. הבן אדם...
הוא סוג של אסול, כאילו, אבל זה סבבה, כי אני אגיד לך...
אני גם לא מאמין לו למה שהוא אמר עכשיו על סטיב קר, אפרופו כל הסיפור של המרכואנה הרפואית, שהוא אמר שאני בחיים לא ניסיתי. אוקיי, בסדר, אמרת זה עם חיוך כזה
מוזרי. כן, אני בחיים לא ניסיתי מתחת למים בפיניקס.
משהו באזור.
אבל, אוקיי, קודם כל, הכי הרבה נקודות למשחק, הכי הרבה סיסטים למשחק, זה, אבל, ואני רוצה להתנגד לדעה שלך שהם חלשים או לא חלשים.
לא, חלשים, אי אפשר להגיד
לא, חלשים. לא, רכים, כן. אז קודם כל, הם הכי הרבה חטיפות למשחק, כאילו, הכי הרבה נקודות במתפרצות במשחק. יש להם הכי הרבה בלוקים במשחק. כלומר, אתה יודע, אמרו, אוי, לא, הם איבדו את המטריה האווירית בלי...
יש את דורנט ואת גרין שחוסמים...
כן, יש את דורנט ואת גרין שהם שחקני הגנה. באמת מה, נגיד הם בטופ 5 בכלל, והם בטופ 5 בהגנה לפי דעתי, אני חושב ש...
לא יודע אם דריון גרין בטופ 5 בכלל, אבל בטופ 5 בהגנה בוודאות.
נכון, גרין הוא בטופ...
וגם דורנט.
בטופ 15.
הוא לא מקבל קרדיט. שנה אחרי שנה על הצד ההגנתי שלו, כי תמיד אחרי קוואי ודרמון, מה זה תמיד? בשנה שנתיים האחרונות מביאים את הסנטרים, אם זה דרמונד או ג'ורדן או כל מיני שחקנים בסגנון הזה, אפילו מרגסול שזכה פעם בתור שחקן ההגנה של העונה, אבל קווין דורנט, שמה, הוא חוסם, הוא חוטף, הוא יוצר כל כך הרבה דיפלקשנס, והוא סיוט מאצ'אפ לכל שחקן שמתמודד איתו אחד על אחד.
בדיוק, וזה היתרון הגדול שלהם שנכנסים לפלי אוף, אבל אני רוצה גם, כאילו, שאם אתה מסתכל על ההסל סטאטס, שזה כאילו המאבקים שלהם, אז יש להם הכי הרבה deflections per game, כאילו הם הכי הרבה יוצרים נגיעות בכדור, הם הכי מפריעים לקבוצה היריבה, שזה סימן מאוד טוב להגנה. דרך אגב, הסטטיסטיקה הזאת למשל, זה משהו שדייוויד בלאט בזמנו עם מכבי תל אביב, שהם זכו ביורוליג בטעות, כן? זה מה שהם ספרו, כלומר כמה הם עשו hustles, כן, דן ולנסי שהוא מאמן מנטלי, פסיכולוג, כן, הוא בעצם לקח סטטיסטיקות שמראות על המאבק, על ההסל, ובגלל זה מכבי תל אביב התקדמה, כלומר הם בחרו שחקנים על פי ההסל שלהם, ואנחנו רואים את זה בגולדן סטייט, כלומר הם מוכנים לקרב, הם מגיעים. עכשיו יותר מזה, הם קולים מהשלוש, כאילו מקום שני בליגה אחרי יוסטון, אנחנו נדבר על יוסטון עוד מעט, אחוזים משלוש, גם כן טופ פייף, טופ פרי, יש לך...
עזוב, אני אשאל אותך שאלה אחרת.
יש לך פוינטס בפיינט, כן? הם גם כן מקום מאוד גבוה בליגה, ואם אתה מסתכל כאילו על לוס בולס, על ריצל, אתה יודע, על התאבדויות, על זה, הם גם כן בטופ פייף, כלומר, הם בדיוק מה שאתה רוצה מקבוצה כזאת, שהם גם מבחינת כישרון התקפים אדירים, אבל גם מבחינת הגנה הם נותנים את התחת.
הם פגשו את סן אנטוניו במשחק הפתיחה וחטפו בראש, זה עוד okay, אפשר זה להבין, משחק ראשון של דורן, צריך להתקלל, למרות שהיה טוב מאוד, וקלי תומסון פתח את העונה בצורה לא כל כך מוצלחת, נראה לי שהשישים שלו אתמול זה בערך מה שהוא עשה בכל השבועיים הראשונים, בטח מבחינת נקודות, והרבה יותר טוב מבחינת אחוזים, אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. אני מקבל את כל מה שאתה אומר, והמספרים הם מרשימים ומלהיבים, אבל קודם כל אנחנו בשלב מוקדם של רבע עונה, או דרך ארוכה לפנינו.
אנחנו מסכמים רבע עונה.
יפה, אנחנו מסכמים רבע עונה, אבל עם מסתכלות לקדים.
כן, אוקיי, כן? בסדר, כן.
ואני שואל, מה קורה אם אחד מארבעת השחקנים האלה נפצע?
אוקיי.
לגולדן סטייט, בעיקר אם זה דריימון גרין. כי התקפית, אנחנו יודעים שדורנט, קלי תומפסון וסטף קרי ימשיכו להביא את מה שהם מביאים. וראינו בשנה שעברה את סטף קרי עם פציעה שגמרה בסופו של דבר לא עושה את הפלייאוף.
אני אקח אותך ל...
אין להם עומק, זה מה שאני אומר. נכון לעכשיו, זאת רביעה מדהימה שיוצרת לך אפשרות להמשיך לשחק עם שני כוכבים בכל הרכב שלא יעלה מהספסל. סטיב קר בינתיים מחלק את הדקות, קווין דורנט הוא חילוף ראשון, קלי תומפסון מסיים כמעט את הרבע הראשון, ואז דורנט חוזר אליו לקראת סופו, הוא עושה שם את הרוטציה כמו שצריך.
אוקיי.
אבל אם אחד מהם נפצע, כל העומק הזה, לא כל העומק, כל החוסר עומק הזה, יהיה ברור בצורה מוחלטת, ואז גולדן סטייט יהיה הרבה הרבה יותר פגיעה. נכון לרבע עונה, כל המספרים שאמרת, מדהימים, כמו ארקייד, כמו לשחק ב-NBA ג'ם, לראות את הקבוצה הזאת, מה שהיא עושה.
אוקיי, אז אני מסכים איתך בקשר לעומק, כי כשאתה מסתכל כאילו על הספסל, אז הוא כאילו רק מקום 25-26 בליגה מבחינת נקודות, וגם מבחינת דקות משחק, זה כאילו מקום 21-22, כלומר זה זז ככה. אז כן, יש מצב שהם צריכים עד ה-15 בדצמבר להביא עוד רול פליירס, כן? מבחינת
אם יפצע להם שחקן, זה נכון לגבי כל, אתה יודע, כאילו אם נפצע לאוקלאומה,
בסדר, אם נפצע לאוקלומה, רסל ווסטבוק היא גמורה, אבל אני מדבר לא, אני מדבר על קבוצות שיש להם כמה כוכבים, נגיד כמו קליבלנד.
אוקיי, קליבלנד עם קווין לאב נפצע להם.
יש פתרון. זאת אומרת, ברור שאף שחקן לא יכול להיות טוב כמו קווין לאב, בעיקר בעונה הזאת שבה ראש המספרי סי בקאבס. זאת אומרת,
ואם קיירי נפצע להם.
אם קיירי נפצע להם, תשמע, גם קיירי שהוא בריא, יש להם בעיה בהגנה. אני חושב שהתלות של גולדן סטייט בכל אחד מהשחקנים האלה הרבה יותר גדולה. מסכים שכל פציעה משנה את מאזן הכוחות, אבל במקרה של הווריורס אין להם שום דבר להביא מהספסל. ובגלל זה אני חושב שהם עוד יעשו איזה עסקה כזאת או אחרת וינסו לחזק אותו, הם איבדו לפחות ארבעה שחקנים, והשנה שון ליבינגסטון יורד קצת ברמה שלו גם בשנה שעברה.
שון ליבינגסטון גם, הוא תמיד היה חיית פלייאוף יותר, כאילו מבחינת גולדן סטייט, שלא, אתה יודע, הוא כאילו
בשנתיים האחרונות.
בשנתיים האחרונות, אני חושב שכן, אתה רואה כשאת המספר דקות שלהם, הוא לא עומס מטורף על השחקנים של גולדן סטייט, הם די מסיימים הרבה מאוד משחקים ברבע השלישי, ואז אתה רואה שהם
תראה, נחים. זה אמור להיות שווה גמר.
כן.
השאלה, איך הם מתמודדים עם קליבלנד, בהנחה ששתי הקבוצות בריאות.
לפני שאנחנו, אוקיי, סיימנו עם גולדן סטייט, ואמרנו איך מתמודדים עם קליבלנד, אבל קודם כל איך הם מתמודדים עם סן אנטוניו, קבוצה עם מאזן חוץ כרגע, ביום שלישי, מושלם.
12-0. שהסיעו של הווריורס מעונה שעברה. 14-0, זאת הפתיחה כן. הכי טובה בהיסטוריה במשחקי חוץ.
יש להם את קוואי במוד ג'ורדן. אוקיי, הוא כאילו, קודם כל, הכי הרבה קלאץ' פוינטס בליגה. הם קולים הכי הרבה נקודות ניצחון.
היו לו השבוע שני סלי ניצחון ברציפות, נגד וושינגטון ונגד מילווקי בחוץ.
הוא לא מחייך, הוא לא, כאילו, איש רובוט, אוקיי?
הוא עושה את זה כמו שאני ואתה קמים מהמיטה בבוקר.
כן, איזה רובוט.
איזה מנומנם כזה, בקושי.
אני בדיוק עובד על כתבה, על בעצם על טכנולוגיות לשיפור הזריקה. של שחקני NBA, כי יש כאילו הרבה טכנולוגיות ישראליות וזה, אבל קוואי אשכרה השתפר משחקן של 25% מהשלוש בקולג' כן, ל-40% מהשלוש. זה פשוט, זה כאילו מראה לך שאפשר, כאילו זה לא, כאילו field goal percentage ו-three point percentage, זה משהו שאפשר לשנות ולשפר. וכשיש לך מאמן קליעה כמו בסן אנטוניו, מה שמו אנגליש.
עכשיו תגיד את זה לאלון שטיין, שבדיוק התווכחתי איתו לפני כמה ימים, אחרי הניצחון של הרצליה בחוץ לנהריה, ודיברנו על קרם משור. אמרתי לו שילך ויזרוק עוד ועוד ועוד, ואלון שטיין אמר לי באיזשהו שלב, אין, אי אפשר לשפר באמת כליה מחוץ לקשר.
אז זה קודם כל, לפי דעתי, זה לא כמות הזריקות, זה איכות הזריקות ואיכות האימון, כן? מן הסתם, לקוואי לנארד, יש את איכות האימון הכי טובה בעולם, כן? כאילו, זה גם גריג פופוביץ' וזה גם הצוות שלו, הנפלא וכו', אבל אפשר לשפר את זה, ואנחנו רואים את זה, ואפילו סטף קרי יכול להשתפר, ו אתה יודע, זה לא set in stone. כלומר, אם אתה זורק 25% בגיל 21, אתה יכול להגיע בגיל 26 ל-40%.
בניגוד לזריקות עונשין, אגב, ששם, אתה יודע,
גם שם אפשר להשתפר.
אז זהו, אומרים שדווקא בזריקות עונשין זה סיפור אחר לגמרי, כי האלמנט המשפיע פה הוא פסיכולוגי.
כן.
וכשאתה מתאמן עוד ועוד, הסתכל על כל הסנטרים שהם דיאנדרי ג'ורדן ודווייט האוורד ואנדרי דרמון, הם ניסו כל השנים והם okay. זרקו יותר ויותר, יש ויותר, דווקא שהם הורידו קצת בכמות של הפרקטיסים, זה נכנס באחוזים גבוהים.
אוקיי, אז יש אחלה פודקאסט של מלקום גלדוול, והוא מדבר שם בדיוק על העניין הזה של הזריקות עונשין, Revisionist History. מלקום גלדוול הוא אחד מהסופרים והאינטלקטואלים הבולטים בארצות הברית, הוא בכלל קנדי לפי דעתי, אבל לא משנה. כמו כל דבר טוב בארצות הברית זה קנדי.
חוץ מזה, מבריין אדמס. אתה זוכר את הסרט של סאוף פארק.
The Canadian government has already issued an apology about Brian Adams.
Oh, buddy. I'm not your friend, buddy.
אלו, בוט, אז על מה דיברנו? אוקיי, אז יש דרכים לשפר את זה, כאילו, הוא דיבר על הזריקת סבתא, כלומר, זריקה מתחת לאשכים, והוא ראה שוויל צ'מברליין, בעונה הכי טובה שלו, ובעונה שהוא קלה 100 נקודות, כן, אז הוא זרק הכל מהעונשין, הוא זרק כמו זריקת סבתא, כן, והוא הצליח הרבה יותר, וזו טכניקה שאף אחד אחר לא מנסה, בגלל שזה, כאילו, חוץ מריק
ברי. חוץ מריח של ארינזה.
וכאילו, אפשר לשפר את זה, אפשר גם את זה אפשר לשפר, אם חושבים טיפה מחוץ לקופסה.
זה אני מסכים, אבל כאן מדובר על עניין של כבוד, ודווייט האוורד ישב בסאמר ליג, במהלך רעיון בשידור של NBA TV, כשצ'יננו אונואקו, אחיו של ארינזה אונואקו, כן. עמד על הקו, הוא פתאום הפתיע אותו עם זריקת סבתא כזאת, וזה היה באמצע הדברים של האוורד, הוא נזרק למקום אחר, ופתאום איבד את הקו מחשבה שלו,
כן.
ואז נשאל אחרי זה על ידי השדר, אם יש סיכוי שאתה תעשה את זה, הוא אמר, בחיים לא, לא משנה מה. למה? כי מבחינתו זה משפיל. עכשיו...
אגב, בגלל זה וויל צ'מברליין הפסיק לעשות את זה. לא, כאילו, הוא קלה ממש טוב, בהרבה אחוזים, הרבה יותר טוב, הוא עשה 28-32 כשהוא קלה את ה-100 נקודות.
אבל אז יורדים עליו.
ואז יורדים עליו, אבל כאילו, אתה מבין, כאילו, שריק ברי יש לו קריירה של 90% מהקו. עם זריקה כזאת.
ריק ברי לבן, לא אכפת לו שעובדים עליו.
כן, בסופו של דבר זה תלוי נורא באישיות, גם כתבתי על זה קטע, זה בסופו של דבר תלוי באישיות, וויל צ'מברלין הוא אישיות שנגררת יותר, וריק ברי הוא אישיות חזקה יותר, אבל אוקיי, בסדר, בוא מספיק עם זה. אז סן אנטוניו ספרס באמת, בריצה מטורפת.
מה קורה להם בבית? אבל תסביר לי מה קורה לקבוצה הזאת בבית, שבעונה שעברה ההפסד היחיד שלהם הגיע מול גולדן סטייט שבוע לסיום העונה, אפילו פחות, והשנה הם ב-5-4, אמנם 12-0 בחוץ, אבל הפסדים לאורלנדו בבית, משחקים שהם בקושי מנצחים נגד דאלאס הפגועה.
אני חושב שכאילו פופוביץ' אמר את זה, יש איזו בעיה מנטלית כנראה, כלומר, אתה יודע, אולי, לא יודע, אולי לחץ, אולי הם פשוט לא מספיק טובים, והולך להם טוב בחוץ, כשאין לחץ עליהם.
אולי
לא
בגלל
יודע.
העונה המוצלחת במשחקי בית בשנה שעברה, אז הם מגיעים קצת שעננים, אולי טיפה מוססים. אני חייב להגיד לך שקראתי איזשהו ציטוט של פופוביץ' מהלילה האחרון, שבו נשאל עד כמה חשוב לך לקחת אליפות נוספת, ואיך זה יגדיר את הקריירה שלך. אז הוא בתגובה פופוביץ' אופיינית אומר, זה בכלל לא מעניין אותי, זה דבר קטן מאוד ומזרי, אני מה שאני מסתכל עליו זה שהשחקנים שלי הם אנשים טובים יותר, שהם חיים חיים משפחה טובים, שהם תורמים לחברה, זה הקיק שאני מקבל מאוד עונה של כדורסל.
כמה בולשיט.
אפשר כבר לדעת עם האיש הזה, כן. אתה יודע, הוא לקח 5 אליפויות, יכול להיות הוא לא יגיע הרי לפיל ג'קסון.
הוא לא יגיע לפיל ג'קסון.
הוא לא יעשה 11 טבעות.
לא.
הוא צריך עוד, אולי, אולי הוא עוד ימן, 6 בשביל להשוות, הוא כבר בן 71.
אולי הוא יאמן את גולדן סטייט, ואז כן. לא נראה לי.
זה סלע עוד שלא ראינו עדיין, אתה יודע, יורדים על שחקנים שעושים את המעברים, עוד לא היה מאמן שעבר מקבוצה מאוד מצליחה לקבוצה שהיא טיפ-טיפה יותר מצליחה ממנה, זה יכול להיות באמת סיפור.
אבל אם אנחנו, אוקיי, אם אנחנו מדברים כבר על קבוצה שתלויה יותר מדי בכוכב אחד, אז אין ספק שסן אנטוניו...
סן אנטוניו בבעיה, אבל...
בדיוק, סן אנטוניו, אבל...
אני אגיד לך למה, אני לא חושב ש...
חוץ מנגיד, נגיד העונה השלישית רביעית של טים דנקן, שאז היה כאילו סופרסטאר, ואתה יודע, הם היו תלויים בו ל-50 נקודות, ל-20 נקודות, ועוד ריבאונדים, ואתה יודע, 50 פנטסי פוינטס כזה, והם אף פעם לא היו תלויים ככה בשחקן כמו קוואי, כן? וקוואי, אני לא, הוא בטוח רואה סרטונים של ג'ורדן, וכאילו, אין לי ספק. כן, הוא רואה סרטונים של ג'ורדן וקובי בריינט, ואתה רואה את זה בנקודות שלו, ויש להם, דרך אגב, לסן אנטוניו יש הכי הרבה נקודות מהמיד ריינג', כלומר, מהחצי מרחק.
זה זריקה גם הובל למרקוס אולדריץ'.
גם, אבל הם תלויים הרבה 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 יותר מדי בקוואי, הייתי אומר, וזאת בעיה מבחינתם. אם אנחנו נכנסים כבר ל...
אני מסכים בעניין הזה, ואני אגיד עוד משהו, למרות שדיברתי על גולדן סטייט, אני חושב ש... סן אנטוניו זאת קבוצה שהם יכולים להתמודד איתה בצורה יותר טובה מקבוצות אחרות, בעיקר בגלל הסיפור הזה של קוואי לנארד. מי שמתמודד, מי ששומר על קוואי הכי טוב ממה שאני ראיתי לפחות, זה קווין דורנט.
כן.
אפרופו הגנה של דורנט שדיברנו עליה.
כי יש איזה מיסמאץ' גופני.
וראינו את זה בסדרה בין OKC לבין סן אנטוניו בעונה שעברה, שהתחילה בצורה של 32 נקודות הפרש לספרס, היינו בטוחים שזה ייגמר ב-4-0. ואז דורנט התחיל לשתק את קוואי לנארד. אם שתי הקבוצות האלה ייפגשו שוב, לא שוב, בעונה שעברה, הם לא נפגשו בגמר מערב, כי OKC הייתה שם, אבל אם הם ייפגשו בגמר מערב, אז זה סביר להניח שדורנט יצליח קצת למזער את הנזקים שקוואי לנארד עושה, וגם ידרוש ממנו הרבה יותר בהגנה.
כן.
וזה לא שהוא לא מגן מספיק ומוציא אנרגיות על זה, אז זה יהיה המצ'אפ המעניין. לא משנה מה סטף קרי וטוני פארקר לא מרגש, כי לסטף יש יתרון עצום, וקלי תומפסון מול דני גרין, אגב זה גם יכול להיות מצ'אפ נחמד, כי גרין דיפנדר מצוין, שאמור לעצר קצת את הדב של קלי, אבל אנחנו הולכים קדימה, למרות שעוד פעם, אני לא רואה סיטואציה שקבוצה אחרת עושה את זה. זאת אומרת, הקליפרס, למרות התחלת העונה הטובה שלהם, הנה, זה שוב מתגלה הבלוף.
כן, כן.
יש שם בעיית אופי רצינית, כנראה של בלי גריפין ודיאנדר ג'ורדן, וקריס פולו, השחקן היחיד שם שבאמת יכול לסחור את הפרנצ'ייז.
בתור בוסטון סלטיקס, אני יכול להגיד שבעיית האופי זה כנראה המאמן, אבל בסדר, יש גם, כאילו, גם בלי גריפין זה לא איזה...
לגמרי מסכים. ומה זה הייתה התפרצות הזאת?
התפרצות בברוקלין, כאילו, מה דפק? אבל בסדר, בוא, לא ניכנס לדברים האלה. ג'יימס הרדן. ויוסטון. ראיתי סרטון ממש טקטי שמסביר יפה מה בעצם עשו ביוסטון. הם בעצם רחבו את המשחק ככה, עיפו את דווייט הווארד, פתחו את ה, מה שנקרא, פתחו את הרחבה, פתחו את הבקבוק.
וואי, זה הבקבוק, הבקבוק, וואו.
מ-1989 הבאתי את זה.
כמה זמן לא שמעתי את המילה כן. הזאת,
הבקבוק. שלחו קולעים, כאילו הביאו קולעים טוב משלוש גבוהים, כן? וג'יימס הרדן משתלט לחלוטין על משחקים, יכול להיכנס פנימה, להוציא את הכדורים החוצה. המשחק שלהם הרבה יותר פתוח, הם זורקים הרבה יותר לשלוש, הם מחריבים.
הם שברו CNBA, כן. השבוע הם 50 שלשות, 50 כן. זריקות מחוץ לקשת.
הם מחריבים קבוצות, כאילו גם לגולדן סטייט למשל מאוד מאוד היה קשה לעצור אותם, כי פאקן הרדן הוא בלתי עציר, כלומר אי אפשר לעצור אותו, כן? אתה מקווה...
הוא יכול לעצור את עצמו.
בדיוק, אתה מקווה שהוא יעצור את עצמו ושהחברים שלו לא יקלעו לשלוש, בגלל שהוא ייכנס, כן? והוא ימצא את המסירה, הוא ימצא את המסירה, ואתה יודע, אתה רואה שעוד פעם דרל מרי הצליח לעשות נוסחה מנצחת, לפחות ברגלור סיזן, לפחות בעונה הרגילה. שאלה אחת, האם ג'יימס הרדן הוא הולך להיות ה-MVP, בגלל שיוסטון היא עכשיו בגבוה, בטופ 3 של המערב.
מקום רביעי.
מקום רביעי, נכון, אבל הם כאילו, הם ממש משחק מאחורי
משחק, קליפרס. חצי משחק מאחורי קליפרס.
קליפרס
כן.
מפסידים.
קליפרס הם שישה הפסידים, הרוקטס הם שבעה.
כן, אז זה, הם עכשיו ניצחו את בוסטון, קבוצה שאמורה להיות חזקה, שקשה לשחק נגדה גם.
שהלורפורד החתיל לאה פלאבאזה, נגמר בנקודה הפרש.
כן, אפרופו קלאץ' פוינט וזה. אז האם הרדן הוא MVP, והאם זה מספיק כדי, נגיד, להגיע לגמר מערב?
ארדן לא MVP, כי יש את וסטברוק, אני מניח שנדבר עליו ממש בעוד כמה רגעים.
ממש, אנחנו, אבל... הוא מתחמם על הקווה.
נכון,
הוא מילוא 50 מתחמם.
כן, מתחמם. הוא כבר בפול דרייב.
כן.
תשמע, ג'יימס ארדן, נכון לעכשיו, שני רק לרסל וסטברוק. מה שהוא עושה מדהים, בעיקר מבחינת מסירות האסיסטים, ובניגוד למה שהיה בשנה שעברה...
הוא מקום ראשון באסיסטים, ומקום רביעי בקליות.
וגם בריבאונדים הוא לא רחוק, יש לו כמה טריפל דאבלים יפים בעונה הזאת. הוא שני לווסטברוק יחד עם לברון ג'יימס בעניין הזה. אני מאוד מתרשם מהציוות שלו.
מבחינת פנטסי פוינטס הוא מקום שלישי אחרי אנטוני דייביס ורסל ווסטברוק.
כן, אבל אתה יודע, העיבודים שלו, למרות שהשנה הוא קצת השתפר בעיבודים, ואחוזים מהשדה מאזנים את זה למקומות אחרים כשמסתכלים על הממוצעים. אני מאוד מאוד מתרשם, קודם כל מהציוות שלו עם קלינט קפלה.
כן.
שחקן שבא במקום, מה זה בא? היה בקבוצה הזאת עוד לפני, בתור רוקי, ועכשיו שהאווארד עזב לאטלנטה, אתה רואה איך הוא עושה בדיוק מה שהביגמן היום צריך לעשות. לחסום בהגנה, לתת פיק בהתקפה ולהתגלגל לאליופים, ארדן מוצא אותו בצורה נהדרת. עכשיו, ג'יימס ארדן, שמה, יש לו כליה יוצא דופן, וניסו השלשות השנה בהצלחה הכי גדולה שלו, כי מסביב, למרות שארי גורדון סובב את הקרסול במשחק האחרון, ועדיין לא ברור אם זו פציעה רצינית או פציעה כלילה, אבל יש אותו, ויש את ריין אנדרסון, ופטריק בברלי שחזר לשחק, וכל החבר'ה
זורקים,
אלה,
כולם זורקים,
זורקים שלשות, ולא אמרתי את טרבור אריזה, שהוא נתן את הסטפ-אפ הכי גדול במשחק.
כן.
אני חושב שהעזיבה של האווארד השפיעה יותר על טרבור אריזה, ממה שהשפיעה על ג'יימס ארדן. הוא שומר הרבה יותר, הוא זורק וקולע באחוזים הרבה יותר גבוהים מחוץ לקשת. שנה שעברה הוא התחיל...
ויש גם, ברור מאוד,
לא כל כך טוב.
ברור מהאלפה, כלומר, כלומר, זה לא איזה, אין את המאבק התת-אורי הזה בתוך הקבוצה של הווארד נגד
בדיוק,
הרדן.
בדיוק, אין משחקי אגו. כן. יש לידר אחד ברור, אפילו שחקנים כמו סאם דקר שעולים מהספסל בעונה השלישית שלו, שבא יחד עם פרנק קמינסקי מוויסקונסון בעונה השנייה כמובן ב-NBA. תראה, כיף מאוד לראות את יוסטון, אם זה יכול להספיק לגמר מערב, בוא ננסה שנייה לחשב את זה. יוסטון תסיים מקום רביעי או חמישי, נכון לעכשיו, אם לא יהיו דברים חריגים, למרות שאתה יודע, ממפיס מחזיקה מעמד בלי מייקונלי, עם שלושה ניצחונות רצופים.
כן, אבל זה, אני מתאר לעצמי שממפיס זה עניין של, אתה יודע, מומנטום, והם לא יכולים להחזיק את זה, זה לא...
אז יוסטון מסיים את מקום רביעי, ואז היא פוגשת את אוקלאומה סיטי, נניח, בסיבוב הראשון.
איזה סיבוב זה הולך להיות?
עכשיו, חצי גמר, יוסטון תפגוש או את גולדן סטייט, או אם היא תתקדם וציים שלישית, את סן אנטוניו. אתה רואה אותה מצליחה לעבור אחת משתי הקבוצות האלה?
אני דווקא...
בסדרה של הטוב משבעה משחקים, אני לא חושב.
אוקיי, זו שאלה מעניינת.
שים את קוואי אל ארדן, מה קורה ליוסטון?
בדיוק. השאלה, באמת, השאלה בסופו של דבר, אם הרדן יהיה גדול מספיק כדי לחסל שחקן בסדר גודל של דורנט וקוואי. שחקני הגנה כאילו.
אני לא חושב, אני גם אגיד לך משהו אחר.
כי הוא שיחק, אתה יודע, כאילו נגד גולדן סטייט, הם פשוט לא היו יכולים לעצור אותו. אתה יודע, וזה לא שיש להם שחקני הגנה גרועים, הם גם ניסו, הם זרקו עליו את כולם, כן? זה לא שהם לא ניסו לעצור אותו. זה קשה.
זה קשה מאוד לעצור את ארדן, אבל אנחנו מדברים על שבעה משחקים, זו סדרה של הטוב משבעה משחקים. אני לא רואה את יוסטון מצליחה בזה גם בפלי אוף. עכשיו, צ'ארס ברקלי יורד על הכדורסל של גולדן סטייט כבר הרבה זמן, כן, וגם בשבוע זה... האחרון הוא קורא לו גירלי בסקטבול, כדורסל של בחורות, השאירו את זה בקולג' נשים, אני אוהב מאוד את המשחק הזה, אבל אני לא רוצה לראות אותו ב-NBA. אז המשחק של יוסטון זה משחק גם של ג'אמפ שוטס והכל, זה היה מפגש מעניין בין שתי קבוצות שהן סופר תקפיות, אבל אני חוזר אחורה לפתיחת העונה, ולפודקאסט של זק לו וג'ף ון גנדי שהזנתי לו, ששניהם מדברים על איזה מבאס זה, שאנחנו יכולים להתקשקש הרבה במהלך העונה, על הסיכויים של הקבוצה הזאת, אבל כולם יודעים שזה מיותר.
כן.
זה מיותר, יש פה שתי קבוצות במערב, וקבוצה אחת מהן שתגיע עד הסוף, כנל במזרח עם קבוצת על, ששולטת על כולן, וזה יהיה הגמר, לא משנה איך נסובב אותו.
אנחנו עוד נדבר על זה, כי אנחנו נדבר על טריידים, ואנחנו באמת מתקרבים לדדליין, אבל...
לא לדדליין, מתקרבים לתאריך שבו מתחילים לעשות את הטריידים, והדדליין הוא בסוף פברואר.
מתקרבים, כן, זה מה שהתכוונתי. אוקיי, ראסל פאקינג וויסטבורק, אני חושב שהוא צריך לשים את המילה או פאקינג
בשם
אמצעי, אני לא, באמת. אוקיי, זה שחקן שיש לו הילוך חמישי. זהו, כאילו, הוא כמו המכוניות האלה שנתקעות עם הגז, ואי אפשר, כאילו, הוא לא, הוא פשוט, זה פשוט מטורף. המספרים שלו, עזוב טריפל דאבל, עכשיו הוא עשה טריפל דאבל שביעי ברציפות.
שישי.
שביעי, לפי דעתי, בלילה, לא?
שישי.
אוקיי, שישי ברציפות. הוא יעשה גם את השביעי. יש לו, כאילו, 10 טריפל דאבלים ב-21 משחקים, כן?
11,
סליחה. היחיד שעשה את זה, זה ראסל, זה אוסקר רוברטסון.
אוסקר רוברטסון, הגיע ב-12 משחקים לכמות כזאת של טריפל דאבלים.
אוקיי, האם זה דבר, כאילו, האם זה בר קיימה? כאילו, האם אפשר לעשות את זה? כלומר, האם אפשר להמשיך עם הסטטיסטיקות המטורפות? אני רואה אותו קופץ לריבאונדים, הוא, קודם כל, הוא איש לא גבוה במיוחד.
הוא האתלט הכי גדול ב-NBA.
כן, אבל הוא פשוט קופץ מעל שחקנים. גבוהים ממנו בראש, ראשיים, כן? והוא פשוט תופס את הכדורים מעליהם, כן? הוא נכנס, אגב, גם אוקלאומה פתחה מאוד את המשחק שלה, כן? הם מאוד, משחקים מאוד רחב, והוא פשוט, אני לא חושב שראיתי דבר כזה אי פעם, כאילו. כאילו, מן סתם לא ראיתי את אוסקר רוברטסון.
לא, אף אחד מאיתנו לא רואה דבר כזה.
כן, אבל כאילו, אתה יודע, מה זה הדבר הזה? זה כאילו, זה אשכרה שחקן ממשחק מחשב.
זה מדהים שזה מספיק, קודם כל, המקום החמישי במערב עד עכשיו, וששת הטריפל דאבלים האלה גם שווים ניצחונות. זה שישה ניצחונות רצופים של אוקלאומה סיטי, ואנחנו זוכרים שווסטבורק עשה מספרים מטורפים בעבר, אבל לא תמיד זה התבטא ב-W's. תראה, האתלט הכי גדול, אני חושב, מאז מייקל ג'ורדן, שהיה ב-NBA, יכול להיות שהוא אתלט אפילו יותר גדול ממייקל ג'ורדן, זה לא
כאילו
רק...
כאילו ביחס ליריבים, אנחנו מדברים, כי כן. מייקל ג'ורדן, אתה יודע, הוא היה אתלט על, אבל היום הוא שחקן ממוצע, כאילו, מבחינת ה... לא, מבחינת האתלטים.
תיזהר שלא יזרקו דברים על הפודקאסט.
שחקן ממוצע. לא, אבל אתה יודע, כאילו פעם מייקל ג'ורדן היה פשוט, הוא היה פריק של הטבע.
מסכים איתך, ווסטברוק אתלט יותר גדול ממייקל ג'ורדן, האקסלריישן שלו, אמרת שהוא משחק בהילוך חמישי, היכולת שלו לעבור מ-0, מהילוך ראשון להילוך חמישי, מ-0 ל-200, זה פשוט ברגע אחד, צעד ראשון מטורף, הניטור שלו יוצא דופן.
זה סוג של אלן אייברסון, כן, זה אלן אייברסון מורכב עם עוד כמה דברים, כאילו זה, לקחו שם גנטיקה של כמה...
אני יודע איך הבאת אלן אייברסון, אני הייתי הולך על זה שילוב, זה הילד של רובוקופ, ושל... מי עוד יכול להיות? היה לי עוד משהו עכשיו בראש, רובוקופ ועוד איזה דמות.
זה הילד של רובוקופ וספיידרמן, זה כאילו...
כן,
הוא קשוח וגמיש. אם אנחנו משווים, אגב, הרדן, כן, אז הרדן קלה ועשה ועושה אסיסטים ל-57 נקודות במשחק, וווסטברוק 56, כלומר, הם ממש...
זה דברים שלא קורים ב-NBA. מספרים בלתי נתפסים.
זה אשכרה, שחקני מחשב. זה שחקני מחשב.
לגמרי. עכשיו, אני חושב שזה היה אוסקר רוברטסון, או אולי וויל צ'מברלן, אחד מהשניים, גם שניהם ברשימה הזאת, של כמות נקודות שהם ייצרו לקבוצה שלהם, שזה באזור ה-60, אולי טיפה פחות, אבל שוב, אנחנו מדברים על עידן אחר לגמרי, שבו כולם אתלטים, שבו הדרייב לנצח הוא הרבה יותר גדול.
שיש הרבה פחות פוזיישנים, דרך אגב.
25 פוזיישנים פחות לראסל ווסטברוק, לעומת מה שהיה לאוסקר רוברטסון בעונת הטריפל דאבל שלו ב-61-62. עכשיו, תשמע, זה פשוט מדהים. זה פשוט מדהים, שוב, כשזה מתבטא בניצחונות, ואתה שואל את עצמך עד לאן זה יכול להגיע, אני מאמין שהוא יכול לעשות עונת טריפל דאבל בממוצע, כי אנחנו רואים, קודם כל, שהמשחקים של OKC הולכים להערכה, גם בלא מעט מקרים, והוא אחראי על זה, מבחינה התקפית,
האם הוא יכול להמשיך עם
כמה שלשות פה ושם?
כן, האם, קודם כל, הוא שיפר גם את האחוזים מהשלשות, מהשלוש, שזה כלי נשק שלא היה לו כל כך, הוא היה אחד מהזורקים הגרועים בשלושות ביחס למספר הזריקות, אז הוא שיפר את זה נורא, כבר בפלייאוף האחרון הוא שיפר את זה יפה. האם אוקלהומה, קבוצה לא, כאילו, סטיבן אדמס הוא אדיר, כן, אבל...
אולדיפו קצת השתפר בזמן האחרון.
כן,
אולדיפו,
אתה יודע, סבוניס, מה הוא עושה?
סבוניס עושה עבירות בעיקר, פותח בחמישייה ומסיים עם שתי נקודות וחמש עבירות.
שיתנו לו לראות קצת סרטים של אבא שלו, שיראו.
אולי דווקא בגלל שהוא ראה יותר מדי סרטים של אבא שלו, ככה הוא נראה.
כן.
אני אגיד לך משהו כזה לגבי OKC. שאלת אותי על יוסטון, אם זה יכול להספיק לגמר מערב או אפילו ליותר. למרות שאוקלהומה סיטי קבוצה פחות טובה מיוסטון, אני דווקא חושב שאם יש מישהי שהיא באמת סוס שחור, שיכולה איכשהו להפתיע את סן אנטוניו, אולי טיפה את גולדן סטייט, זאת אוקלהומה סיטי, כי זאת קבוצה לא צפויה. Okay. מיוסטון אתה פחות או יותר יודע מה תקבל, מאיזה שחקנים, אבל באוקלהומה סיטי, כמו שאמרת, סטיבן אדמס, פתאום יכול לתת לך משחק של 20-10, או משחק של 6-3.
כן.
ויקטור אולדיפו יכול להתפוצץ לך ל-30 נקודות עם 7-8 שלשות. אתמול הוא דפק דנק על הפרצוף של האוורד בדאבל קלאץ', והוא מי שמאפשר לווסטברוק גם לחלק קצת יותר אסיסטים, כי הוא מסיים כמו שצריך. אנדרי רוברסון הוא דיפנדר נהדר, ומהספסל שחקנים כמו ג'רמי גרנט, כמובן שיצטרכו לעשות שם עוד איזה מהלך או שניים, אנטוני מורו.
הם צריכים, כמו גולדן סטייט, הם גם כן צריכים עוד איזה מישהו, אתה יודע, עם 40% מהשדה, שיוכל לקלוע.
אבל זאת קבוצה לא צפויה, ואפרופו כל הערכות שדיברנו עליהן לפני רגע שאוקלהומה סיטי מגיעה עליהן, זה נראה שהיא יכולה לנצח כל קבוצה, ולהפסיד לכל קבוצה, ועם ראסל ווסטברוק בהילוך חמישי, לכו תדעו איפה זה
מסתיים. נגיד שקליפרס עושים מעשה, או בלייק גריפן עושה מעשה וחונק את דוק ריברס או משהו, וחייבים לעשות טרייד, כן? וכאילו יש דיבור על בלייק גריפן ואוקלהומה, בגלל שהוא מהאזור, והוא היה בקולג' שם וזה, וכאילו הם מביאים את איכשהו, הם מצליחים להביא את בלייק גריפן, אתה יודע, בעד בחירות דראפט פלוס כמה גופות, כן? האם אז אוקלהומה זאת קבוצה שיכולה ללכת עד הסוף?
לא מאמין בבלייק גריפן.
אוקיי. גם אני לא. אבל זו שאלה שהיה צריך לשאול. אם אנחנו כבר בעניין של ראסל והרדן וכאלה, אז בואו נדבר על MVP, מי האובר.
אגב, בואו נדבר לפני על ה-MVP, על זה שהליגה, אנחנו רואים את זה כבר כמה שנים, והשנה זה בצורה הכי בולטת, כל הסטארים זה פוינט גרדים. הפוינט גרדים שולטים בליגה כמעט לכל קבוצה, כן. שזה אחד מפחיד, אם זה השמות שדיברנו עליהם, בלי שהזכרנו את שחקנים כמו קיירי ארווין וקייל לאורי וקמבה ווקר, שעושים דברים תומס. מדהימים במזרח, ואז זה התומס כמובן. מה שאפשר להתחיל לזהות, אוריאל, זה שעוד... כבר עכשיו רואים את זה, אבל עוד 4-5-6 שנים, השחקנים שישלטו בליגה זה לא יהיו הפוינט גארדים, זה יהיו הסנטרים או הארבעים, שהם כמו טאונס והם כמו פורזינגיס, ואתה מסתכל על קזינס, ואתה מסתכל על אורפון, במקרה היה לילה אחד שבו ארבעת השחקנים האלה נפגשו ראש בראש, וכל אחד מהם כולה השלשות, כן. לפחות שתי שלשות. כן. עכשיו פורזינגיס זה בכלל משהו מטורף,
כן.
שאני מאמין שעוד מגיע לניו יורק בקרוב, אבל... הכמות נקודות, הכמות שלשות שהוא קולע, שהוא מדברים על שחקן 2.23, הוא כבר עכשיו קלע יותר שלשות מכל ה-17 או 18 שחקני 2.20 פלוס שהיו בהיסטוריה של ה-NBA, ואתה רואה את טאונס עושה את זה, ואתה מבין שהמשחק הזה פשוט השתנה מול העיניים שלנו. בעתיד, שחקנים כמו פורזינגיס יהיו פוינט גארדים, שזה בכלל בלתי נתפס.
תראה, כבר עכשיו אתה מסתכל על גריג דה פריק, כן? ואתה מסתכל על הדבר הזה עם הידיים הארוכות וכו', הוא יכול לשחק כל עמדה, הוא יכול לשחק גם סנטר.
הוא עושה את זה, הוא שומר על חמשים.
ואתה רואה, אוקיי, אתה אומר, וואו, זאת ליגה של פריקים גופניים, זה משהו לא נורמלי. אני לא, ואתה יודע, הכל הופך לסמול בול, והכל הרבה יותר רחב, אתה יודע, בגלל שכל השחקנים הם הרבה יותר גדולים, גם מבחינת מסה שריר, וגם מבחינת גובה, וגם מבחינת מוטת ידיים וכאלה, אז צריך להרחיב את המשחק, כלומר, כי אתה לא יכול בקרב חפירות מטורף, אף אחד לא נהנה מזה, ואתה יודע, מלא פאולים, וזה משחק שלא רץ, אז אתה רואה שהמשחק הרבה יותר רחב, ואתה רואה קזינס קולה השלשות, כאילו מקבל כדור, וקאצ' אנד שוט, וזורק, ואתה יודע, גם דורנט כזה, כן?
בסוף, אתה יודע מה הדבר הכי מצחיק?
הוא גם כן פריק. אתה יודע, אנחנו לא, אנחנו מסתכלים על דורנט, ואומרים, וואו, איזה פיור שוטר,
וזה נקרא יפה. זה...
האיש נותן... אתה ראית את הדנק בלילה?
תאר לעצמך מה היה קורה, כן, עם האסיס של סטף קרי.
הוא קפץ מהחצי.
מסירה לא הכי טובה של קרי.
נכון, אבל...
שאלה, מה היה קורה למספרים של קווין דורנט אם ראסל ווסטבוק היה זה שעוזב את אוקלאומה סיטי?
זה מעניין.
אני חושב שהמספרים היו יותר טובים אפילו.
כן.
באחוזים יותר גבוהים מהשדה, עם יותר בלוקים כמובן, עם פחות עיבודים, ויותר נקודות למשחק. אני חושב שקווין דורנט זה השחקן הכי טוב שה-NBA ראה אי פעם, מבחינת הסט סקילס שלו, ומה הוא יכול לעשות, ברמת האופי. כאן, אם היה לו את האופי של מייקל ג'ורדן, אז דורנט היה לפני לברון ולפני קובי, כבר עכשיו בעונה הסירית שלו ב-NBA.
אוקיי, זה נתון לוויכוח. אני פשוט חושב שווסטברוק משחק, מה שנקרא, עם קוף על הכתף, כאילו, כבר לא אומרים את זה יותר, נכון? בגלל שזה...
קוף על הגב.
קוף על הגב. צ'יפ און דה שולדר, כן, והוא פשוט ממלא את הוואקום של דורנט. הוא מספק נתונים של שני שחקנים, זה כאילו די, של סופרסטארים, כן? קצת מרוץ MVP, ואז נעבור לספקולציות, בעצם, בשוק העברות. ראסל ווסטברוק הוא פייבוריט ברור ל-MVP כרגע, לפי כל הנתונים של האימורים.
עשיתי בדיקה.
ואגב, בפנטסי פוינטס יש לו 58 נקודות פנטסי פוינטס למשחק, שזה משמעותית הרבה יותר גדול מאנטוני דייביס, שבמקום השני עם 52. כלומר...
כן, אבל שוב, הוא עושה לך נזק עם העיבודים ועם האחוזים מהשדה.
כן.
אז אפשר להסתכל על זה בשני כיוונים. שמע, לגבי המרוץ לתואר ה-MVP, אנחנו בדקתי, ב-50 השנים האחרונות, קרו רק שני מקרים שבהם שחקן שנבחר לתואר ה-MVP לא היה באחת משלוש הקבוצות המובילות בקונפרנס שלו, yeah. ברוב המקרים זה בקבוצה הראשונה או השנייה, היו כמה מקרים בודדים של מקום שלישי, אבל מקום שישי קרה פעמיים עם קרים אבדול ג'אבר ששחק בלייקרס ב-76, ומוזס מלון ששחק ברוקטס ב-82. ראסל כן. ווסטברוק יעשה את זה בפעם השלישית השנה.
שזה לפני 30 שנה.
כן.
אנחנו מדברים לפני...
עם פחות קבוצות בליגה.
כן.
ראסל ווסטברוק יעשה את זה השנה, כי למרות הריצה של הטנדר, הם לא יכולים באמת לעבור את השלוש הראשונות במערב, אולי הם הצליחו לעבור את יוסטון בסופו של דבר, אבל הם אומרים בסופו של דבר...
כן, 3-4.
ליפול למקום רביעי או חמישי או משהו כזה. אני מאמין שהוא יעשה את זה שוב. כי עוד פעם, אמרת את זה, זה גם הסיכויים, זה גם המספרים, זה גם הניצחונות, אי אפשר להתעלם מכלום, גם ההתנהגות והגישה, וזה שראסל ווסטברוק ככה לאט לאט יוצא מהקליפות שלו, ואפשר לראות שמדובר ב... כן, הוא כמו בצל, צריך לקלף עוד ועוד ועוד, ובדרך אתה קצת בוכה, ואתה קצת ניגע, קל, ואז אתה מוצא דברים שיותר מעניינים אותך ומושכים אותך, אבל אני חושב שאין תחרות. אם כן, אמרנו ג'יימס ארדן, ועוד שם שהזכרנו ככה בעל הדרך הוא יאניס, שפשוט מדהים מה שהוא עושה למילווקי. אתה יודע, זאת קבוצה שלפני שהעונה נפתחה, הייתי בטוח שתהיה במקום נמוך במזרח, כן. בגלל הפציעה של קריס מידלטון, כי זה שחקן כן. אומנם שהוא מרגיש טיפה אפור, אבל הוא מוכשר והוא קלעי גדול, והוא הרים את מילווקי בשנתיים האחרונות. מידלטון בחוץ, חשבתי שזה גם יעשה פחות טוב למספרים של יאניס, כי חלק מהאסיסטים שלו מגיעים למידלטון, וזה פותח לו את המשחק, אבל הוא סוחב את הקבוצה הזאת, הוא ילד בין 22-3, וזה מדהים לחשוב כן. עוד איזה עתיד לפניו.
וגם גם יש להם בכלל קבוצה צעירה מאוד מגניבה, גם
ג'אברי פארקר.
זה קבוצה מאוד מלהיבה, הם בעצם עושים את מה שחשבנו שמינסוטה עשה, שתפתיע.
מינסוטה על הפנים.
מינסוטה זה פשוט מאוד מוזר, שיש להם כל כך הרבה כישרון וכל כך הרבה שחקן, קאט, כאילו אנטוני טאונס,
וויגינס וזק לוין וריקי רוביו וגורג'י ג'נג ועוד מהספסל שבאז מוחמד וביאליצה ויש להם מאמן, זה העניין, הגיע מאמן בקיץ, זה תום טיבודו, אבל הוא לא מצליח בינתיים, כנראה שחוסר ניסיון גדול עדיין על הקבוצה הזאת, והיא צריכה איזה וטרן או שניים שיניגו אותה. בשנה שעברה זה נראה יותר טוב כשגרנט שיחק שם, למרות שהוא לא כל כך שיחק, כי הוא נתן משהו לגבש את החבורה הצעירה הזאת.
בשנה שעברה אבל הם גם התחילו להפתיע לטובה יותר
לקראת הסוף,
אחרי האולסטאר בעצם.
נכון.
היה תיאוריה שבגלל התואר הטבעות של זק לוין, כאילו היה פתאום סרג' של ביטחון כזה, הם כאילו קיבלו הרבה ביטחון. מעניין, אתה יודע, ובוא נעבור כבר לעבור.
רק נזכיר עוד שם אחד. לברון ג'יימס, הוא גם במרוץ.
לברון ג'יימס, דרך אגב, מבחינת האימורים, הוא פלוס 700, שזה אחרי קוואי לנארד וג'יימס הרדן. אבל, האם מינסוטה, נגיד, אוקיי, יש להם כמה נכסים שהם יכולים...
ריקי רוביו.
ריקי רוביו, ונגיד זק לוין אפילו, אוקיי, אני לא הייתי, כאילו, אני חושב שזק לוין וויגנס אולי דורכים אחד על השני קצת על הרגליים, מה שנקרא. יכול להיות שאם הם מביאים נגיד מישהו כמו קאזינס, כן? מביאים, שולחים לסקרמנטו את זק לוין ועוד איזה בחירת דראפט ומביאים את קאזינס, האם זה משהו שיכול כאילו פתאום לטרוף את הקלפים?
לא, זה לא טריד שיכול להסתדר, כי במינסוטה אף אחד לא יסכן את המצב של טאונס. קאזינס וטאונס לא יכולים להתאים בו את הקבוצה. מה שכן, אני לגמרי מסכים איתך לגבי העניין של אנדרו ויגנס וזק לוין. זאת אומרת, ראינו משחק של מינסוטה, אני ראיתי את זה טוב טוב, כי זה היה המשחק האחרון במאץ'אפ פנטזי, ואנדרו ויגנס היה נקדיב אותו שבוע, וזק לוין, אם אני לא טועה, היה בחוץ, או ששחק מעט דקות, לדעתי היה פצוע או משהו. אנדרו ויגנס פתח בשתיים, ולא בשלוש. ודפק סיקריירה של 47 נקודות ב-14-21 מהשדה, על הראש של הלייקרס.
יש לו את הרגעים האלה שאתה אומר, אוקיי, תנו לו את הכדור, כאילו.
יש לו את הרגעים האלה שאתה אומר, אני רואה את קובי בריינט, אבל אני רואה אופי של יניב גרין, לא יודע, למרות שעשית רעיון, ראיתי יניב גרין והוא אחלה, סתם משהו, מבחינת שפת גוף של יניב גרין, הוא תמיד היה נראה כזה רגוע.
אין להם שם אף רוצח במינסוטה.
טאונס הוא אמור להיות הרוצח.
כן, אבל הוא לא. ואם כאילו היה את גרנט, כן, אפילו ברמת העוזר מאמן אפילו, הייתי, אתה יודע, עוזר מאמן צעיר כזה, מה שנקרא, ששם על המגרש אפילו עם השחקנים, ונותן להם את האגרופים ואת המרפקים באימון, ואומר, tough and up, bitch, כאילו, אז זה היה יכול לשפר את הקבוצה הזאת, אבל enough about מינסוטה. אוקיי, אנחנו מדברים על טריידים, ואז אנחנו גם נדבר על בוסטון וניו יורק, ואפילו קליבלנד וכו'. אבל אוקיי, דיברנו על קאזינס. קאזינס, צריך להבין את גודל הכישרון, לפי דעתי, כי הכי הרבה...
הוא הסנטר הכי מוכשר בעניין.
כן, בארבע העונות האחרונות, כן, הכי הרבה משחקים עם 30 נקודות פלוס 10 ריבאונדים. דימרקוס קאזינס, 47 משחקים כאלה, ואנטוני דייביס, שהוא
41.
כאילו... 41. זה נתון, לפי דעתי, שמראה עד כמה קאזינס הוא הכי טוב בליגה.
וגם מראה עד כמה דייביס היה פצוע, אל תשכח.
כן, נכון, זה גם מראה כמה דייביס היה פצוע, אבל... אוקיי, שניהם, כאילו, קודם כל, זה חבל לליגה, שגם קאזינס תקוע בסקרמנטו, והוא תקוע בסקרמנטו. אוקיי, זה קבוצה
נוראית. בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום.
כן, לא, זאת קבוצה נוראית, ראיתי כמה משחקים שלהם, באמת, זה לא צפי. קשה מאוד לצפות בזה, ודייביס הוא תקוע בניו אורלינס, אתה יודע, זה אחלה מקום להיות תקוע בו, יותר מסקרמנטו, אבל כאילו, אין שם קבוצה פשוט מסביבו. האם קאזינס, אם הוא, אוקיי, יש כאילו, הוא היי ריסק, במובן הזה, כאילו, הוא סיכון גבוה, במובן הזה, שכאילו מסתכלים על ההתנהגות שלו במגרש, ואתה יודע, כל הזמן עם פרצוף כזה של עכשיו העליבו את אמא שלו, והוא הולך כאילו, והוא מתבחן על זה,
אתה זוכר איזה ציוץ הוא הקריא על עצמו במהדורת מין טוויט של ג'ימי קימל?
לא, תזכיר לי.
דמרקוס קאזינס לוקס לייק אן אמושנל לסביאן. הוא נקרא מצחוק ואישר את זה, אמר, כן, האמת שאני יכול להבין, כן.
לא, אבל אתה יודע.
לגמרי כזה רוזן בר סטייל. למרות שאני לא יודע אם היא מהקהילה או לא.
לא, לא מהקהילה, אנחנו אוהבים.
אנחנו אוהבים את כולם, מה זאת אומרת?
אוהבים את כולם, אבל זה היה מאוד מצחיק. הוא כאילו יש לו שם של בן אדם רע, אבל הוא לא בן אדם רע, כלומר הוא כן יש לו את הצ'ריטיז שלו, ונורא אוהבים אותו בסקרמנטו, בגלל שהוא בן אדם מאוד נחמד מחוץ למגרש וכו', אבל על המגרש נראה שהוא פשוט נורא מתוסכל מהקבוצה.
הוא בא ממקום קשה יום, ממש, מובייל אלבמה.
כן.
הוא, אתה יודע, אפרופו פיל ג'קסון שאמר פוסי על החבורה של לברון ג'יימס, אז הוא באמת יש לו פוסי אמיתי בבית, כל האנשים שהוא גדל איתם והוא עדיין דואג להם, ובגלל זה כל כך אכפת לו, ובגלל זה כל כך חשוב לו, והוא חייב לעוף מסקרמנטו.
כן.
הוא חייב לעוף מסקרמנטו, יש הרבה קבוצות שהוא צריך להגיע אליהן.
כלומר, הוא רוצה.
הוא רוצה, יש לו עוד שנה וחצי לחוזה שלו, אני חושב שהקינגס, הם עושים כבר עכשיו טעות עם רודי גיי, כי נכון שרודי גיי בינתיים בעונה טובה, אבל החוזה שלו מסתיים בסוף השנה הזאת, ובקצב הזה הם יאבדו אותו בלי להרוויח שום דבר. עם קאזינס הם לא יכולים לחכות לעוד שנה, כי זה לא עובד כבר עכשיו, הם צריכים להסתכל קדימה לעתיד. אמרת, מינסוטה, עזוב את מינסוטה בגלל טאונס, אבל בוא נלך ללייקרס. יש שם שחקנים כמו ברנדון אינגרם, שזה התחלה של משהו, למרות שעונת הרוקי שלו לא מרשימה בלשון המעטה, אבל לא רק הוא, עוד שחקני ספסל כמו לו ויליאמס, וג'ורדון קלרקסון, וג'וליאס רנדל, יש המון נכסים, ולארי ננס ג'וניור, יש המון המון שחקנים צעירים, וזה בלי שאמרתי עוד דיאנג'לו ראסל,
כן.
המון שחקנים צעירים שאפשר לעשות איתם משהו, להעביר אותם בטרייד בשביל לקבל סנטר.
אני לא רואה את סקרמנטו עושה את זה בתוך הדיוויז'ן שלה. אם היא שולחת אותו לאנשהו, אז היא שולחת אותו למזרח.
אם היא שולחת אותו למזרח, אז לאן? לבוסטון?
אוקיי, אז ככה.
ואז בוסטון הרגע הביאו את הל הורפורד בקיץ האחרון.
אז זהו, קודם כל, הל הורפורד, אתה יודע, הוא יכול לשחק 4, כן, קאזינס 5, הם יחסית, הם יכולים לעשות את זה.
אז זה שינוי קונספציה מוחלט, זהו, כי ברד סטיבנס, אנחנו רואים אותו משחק סמול בול, באורפורד ב-5 וקראודר ב-4 בסופי משחקים, כן. חוץ מהחמישייה נכון, מג'ונסון עולה. אבל...
כן, מצד אחד כן, מצד שני, בוסטון נראית לי כמו קבוצה שאין לה את האיכות מספיק בשביל באמת לאיים. על קבוצה, נגיד, כמו קליבלנד.
הספסל okay. של הבעייתי.
הספסל של הבעייתי, אגב, אני רואה בסטטיסטיקות, יש להם הכי הרבה נקודות מסקנד ראונדרס. כלומר, אתה יודע, הם הצליחו לאסוף את השחקנים, והם בנו איזושהי תרבות של, אתה יודע, של משחק מאוד קבוצתי, והרבה נקודות מהסקרינס, וקאץ' אנד שוט, והם מאוד מזכירים את גולדן סטייט במובן ההתקפי. אין להם הגנה, אין להם ריבאונדים, אוקיי? Okay? שזה בניגוד לגולדן סטייט, שיש להם הגנה ויש להם ריבאונדים. לבוסטון אין הגנה ואין ריבאונדים, ואז אתה אומר, שנייה, אם דמרקוס קאזנס מגיע, כן, והוא סוף סוף בקבוצה טובה, שכאילו, קבוצה שרצה, ויש לך את קאזנס והורפורד שיכולים לפתוח, כאילו, הם יכולים לפתוח את המשחק, זה לא שהם ייתקו בצבע, כן, הם בצבע הם מצוינים, ואז הם פתוחים, אז איזיה תומאס יש לו פתאום מרחב, כן, הוא יכול גם להוציא לקאזנס, גם להורפורד, איך שאני מסתכל על הקבוצה של בוסטון, כמובן, הכי הייתי רוצה, אתה יודע, לקבל בתור רועד בוסטון את פול ג'ורג' או, אתה יודע, אפילו ויגינס כזה, או אתה יודע, כאילו, מישהו שהוא small forward.
אולי קווין דורנט, עוד ברידי נסה לשכנע אותו שוב בקיץ,
כן,
הקרוב
או הבא. לא, אבל כאילו, סופרסטאר ברמה הזאת, אבל כאילו, אם אני מסתכל ואני אומר, טוב, אם אנחנו יכולים, אם בוסטון יכולה להביא את קאזנס, ויש לך את קאזנס והורפורד, זה יהיה כל כך קשה לנצח את בוסטון, כן? ואתה תוכל לשחק כדורסל גם שוטף. כלומר, זה לא שקאזנס הוא כבד ולא, ואתה לא יכול לעשות איתו דברים, אתה לא יכול לשחק איתו כדורסל, כן? אז אני רואה את האידיאלי מבחינת קאזנס, זה להגיע לבוסטון. שאגב, כמו שלפני שכאילו הוא החליט על גולדן סטייט, האידיאלי מבחינת קווין דורנט היה להגיע לבוסטון גם כן.
לגמרי.
אז וכמובן בוסטון זאת עיר ספורט אדירה, ואתה יודע, מועדים חמים וכו', ולפי דעתי הם יאהבו את קאזנס בגלל שהוא נותן את התחת והכל. אז השאלה, אם קאזנס מגיע לבוסטון, היא הופכת לקונטנדרית לאליפות בעצם, לא?
כן, חד וחלק הופכת לקונטנדרית לאליפות. אני חושב שכבר עכשיו, למרות הפתיחה המג'אג'אט שלה, היא
המון פציעות,
אורפורד וקראודר, ועדיין לומדים לשחק ביחד, ואוליניק שהתחיל את העונה מאוחר. אני חושב שעדיין בוסטון קבוצה מספיק טובה כדי להיים שם על המקום השני במזרח.
ויש להם נכסים לשלוח, יש להם את הבחירה דראפט של ברוקלין, שזה, ויש אמור להיות דראפט מצוין
ב-2017. יש להם את ג'לן בראון, שזה הבחירה השלישית של הדראפט האחרון, יש להם עוד כמה שחקנים מוכשרים שם בעומק הספסל שלהם. כן, זה הופך אותה לקונטנדרית אם דמרקוס קזינס מגיע, אבל עוד פעם, אני לא חושב שזאת הדרך שהוא יעשה, למרות ששמענו דיבורים על טרייד אפשרי כזה. יותר מסתדר לי איכשהו שקזינס יגיע דווקא לוושינגטון, שגם לה יש שחקנים לתת בשבילו. הוא רוצה להתאחד עם ג'ון וול. הם שיחקו ביחד בקנטקי.
אוקיי, אני אגיד לך משהו על וושינגטון, היא תהיה בדיוק כמו סקרמנטו. אני, איך שאני רואה את זה, זה לא קבוצה טובה. זו לא קבוצה טובה. ואגב, בגלל זה קווין דורנט הסתכל עליה בקיץ, למרות שאתה יודע, דיברו על קווין דורנט, חוזר לוושינגטון, הביתה וזה. זאת לא קבוצה שסופרסטאר רוצה לשחק בה. זאת לא קבוצה שאתה לא תעזוב את סקרמנטו ותעבור לוושינגטון. כלומר, אתה לא, זה לא נראה לי משהו
שקאזינס רוצה. אתה יודע, בסופו של דבר שקאזינס יכול לרצות כמה דברים ש... לא, אני אומר, הוא יכול לרצות מה שבא לו, אבל זה לא תלוי בדמרקוס קאזינס.
לא, אני חושב שזה כן תלוי בדמרקוס קאזינס, בגלל שסקרמנטו, אם היא מוכרת אותו, זה בעצם טנקינג, כן? כאילו לא, היא לא, כאילו, זה לא שכאילו קספי...
תגיד, אתה ראית את הסיפור שלו עם קספי?
כן, זה בסדר.
עכשיו, אני שידרתי את המשחק הזה. ואני קם בוקר אחרי, ורואה כותרות ופושים בכל האתרים, תקרית חמורה בין קאזינס לקספי. אלוהים, אלוהים, שיעזור לי כבר עם הקליק בייטים האלה. כמה אפשר? לא היה כלום, היה בסך הכל ויכוח קטן בין שני שחקנים, דבר לגיטימי במהלך משחק, קאזינס התעצבן.
זה קורה כל משחק, כמה פעמים, בטח עם קאזינס.
העיקר הכותרות כאן, תקרית חריגה ותקרית חמורה, ובואו נתקדם.
הם גם best buddies, הם כאילו חברים טובים. כן,
חברים יכולים לריב ככה.
לא, מה זה לא, זה גם לא, אתה יודע, זה לא הגיע, זה היה, אתה יודע.
בואו נה, סוני ווימס עושה את זה בכל משחק 5 פעמים לפחות.
בואו לא נדבר מכבי.
גם משחקנים מהיריבה.
אנחנו מדברים על ה-NBA ואנחנו לא מדברים על
מכבי. בסדר, סוני ווימס בעונה שעברה שחקן פיניקס.
כן, נכון, היה לו 5 נקודות במשחק משהו, כן? אוקיי. קאזינס לניו יורק.
עבור מה?
לא יודע. דריק רוז, לא יודע, כאילו לא נראה לי.
לא יכול לקרות.
אין להם נכסים.
יש להם נכס אחד שהם צריכים להיות משוגעים בשביל לוותר עליו.
כן, הם לא יתוותרו על...
פורזינגיס, כמו שזה נראה לי עכשיו, אלה הם קרו באמת דברים חריגים ופציעות שישפיעו עליו במהלך הקריירה, אמור להיות פרנצ'ייז לגמרי של הניקס, מההתחלה ועד הסוף.
אני, אתה יודע, אם אני כאילו פיל ג'קסון, ואני לא פיל ג'קסון, והוא לפי דעתי מבין כדורסל יותר טוב ממני.
יאללה, בטוח.
עדיין.
זו ב-11 אליפויות, מה זה?
כן. לפי דעתי, אני לא רואה את קרמלו אנטוני הופך לסווינגמן, הוא לא הופך לווינגמן, הוא לא יכול להיות לא סטאר, כן?
אבל הוא לוקח קצת צעד לאחור בעונה הזאת, הוא נותן לפורזינגיס, הוא לוקח.
הוא עדיין זה שזורק את הזריקות האחרונות, כלומר הוא...
נכון, וזה מה שיפה, שהוא במהלך המשחק נותן לפורזינגיס לקחת את האחריות, ולפעמים אפילו יותר זריקות ממנו ויותר כדורים, כמובן שפורזינגיס עושה את זה באחוזים הרבה יותר גבוהים, אבל כשזה מגיע למאני טיים, יש סדר, יש היררכיה, זה ברור גם לפורזינגיס שהוא מקבל את הכדור, שהוא נותן את זה לקרמלו, ובינתיים זה משתלם, אתה יודע, היו לו 2 סלי ניצחון
כן.
בשבוע שעבר, גם מול מינסוטה, גם מול שרלוט, הוא עם הכי הרבה סלי גו-הד בליגה, מאז שהוא נכנס לשחק ב-2003-2004, זה 15 סלי ניצחון כאלה שמפיגור הביאו את הקבוצה שלו ליתרון בדקה 2 האחרונות של המשחק. תראה, הוא לוזר, את זה אנחנו יודעים, במהלך השנים שלו בניו יורק, הוא שחקן שהתעסק הרבה בסטטיסטיקה אישית, וגם עכשיו, לצד אחד מהמשחקים האלה שבו הוא קלה נגד מינסוטה כמה שניות לסוף, הוא עדיין היה על איזה 4 מ-18 לפני כן. הזריקה הזאת.
לא, יש לו
אחוזים נוראים.
יש לו הרבה ערבים של 3 מ-7 ו-3 מ-17, אתה יודע מי זה כאילו...
אבל הוא מאוהב בפורזינגיס, אפשר היה לראות את זה כבר בעונה שעברה, הוא נותן לו.
אוקיי.
הוא גם אמר אחרי המשחק הראשון במינסוטה לניו יורק, שהיו 2 ברצף, בשישי ובראשון, שבראשון בהם טאונס קלה 47 סי קריירה, ופורזינגיס עם 29 ו-5 חסימות, אז קרמלו אנטוני אמר, זה הפרצוף של הליגה.
כן.
אלה הולכים להוביל את הליגה הזאת, היריבות ביניהם הולכת לקבוע, כאילו איך הגמרים יראו, ואיזה קבוצה תיקח חליפויות, אז הוא מבין, הוא מבין כבר שיש כוכב אחר, והוא נהנה לראות שיש מישהו שעוזר לו לנצח.
אוקיי, אבל הוא לא כל כך עוזר לו, כאילו בסופו של דבר זה
ניו יורק. תראה, מאזן 11-9, עם 8-1 בתשעת משחקי הבית האחרונים, זה כרגע שווה למקום חמישי במזרח, שישי אולי, חמישי, לא, לדעתי כבר חמישי, כי מילווקי הפסידה, הייתה על 10-8, וירדה ל-10-9, ואפשר, אי אפשר לקחת אליפות בניו יורק, ואי אפשר, אולי אפשר לעשות גמר מזרח בשנה סופר מוצלחת, כי, לא, תשמע, אם דרק רוזן ימשיך ביכולת שהוא מציג בשבועיים האחרונים, זה יכול לקרות.
איזה עוד נכסים יש שאתה רואה עוברים בעצם בתקופת המעברות, שזה מתחילה עוד שבוע בעצם, עוד שבוע?
ב-15 בדצמבר, בעצם כל מיני חוזים שהיו לא מובטחים, מסתיימים, והנהלות יודעות איך לנהל את הכספים בצורה יותר טובה.
כאילו, למשל, האם דאלאס מוותרת על בוגוט ושולחת אותו, כאילו, בונה, אתה יודע, מחדש עם הבחירות של בוסטון?
תראה, מר קיובן קודם כל גאוותן, והוא כבר אמר שהקבוצה לא עושה טנקין, למרות שעל 4 ניצחונות בלבד, ובוגוט במשחק האחרון, בהפסד
לשרלוט
בבית, נפצע, סובב את הקרסול שוב. אני חושב שאם יש קבוצה שבאמת תעשה מובים בסופו של דבר, זאת תהיה דאלאס, כי משהו שם חייב לקרות.
כן.
נוביצקי אמר שאומנם הפציעה באכילס לא מסכנת את הקריירה שלו, אבל הקריירה שלו כבר מאחוריו. קבוצות שיעשו מהלכים, תשמע, הרבה דיברו על הסיפור הזה של קלי תומפסון, אני לא רואה את זה קורה עכשיו, אחרי ה-60 נקודות. כשמסתכלים עוד על המערב, מינסוטה, זאת קבוצה שלדעתי תעשה טריידים. תום טיבודו דיבר על זה שריקי רוביו, בינתיים אנחנו לא רואים את קריס דן נכנס לנעליים של רוביו, מתקרב לזה, אבל הוא דיבר על זה שהוא רוצה לבחון אותו ב-20 המשחקים הראשונים, ולאחר מכן לתת לו את עמדת הרכז הראשון. ובמינסוטה יש גם את טיוס ג'ונס, שחקן נהדר שלקח אליפות עם דיוק בקבוצה של ג'לי לוקאפור נגד וויסקונסון של פרנק קמינסקי, זכה בתואר MVP של ליגת הקיץ האחרונה שהייתה בווגאס, וכרגע הוא רכז שלישי כי רוצים להריץ את קריס דן. אבל טיוס ג'ונס, למרות שהוא פיזי טיפה חלש יותר ונמוך יותר, שחקן מאוד מאוד מוכשר, אז אני חושב ששם צריך ויכול להיות איזשהו מהלך. זאת הקבוצה שאמורה לשנות משהו, בטח
במערב.
כן, בטח לאור פתיחת העונה שלה.
ממפיס גם כן חייבת למצוא
ממפיס
משהו.
בדיוק השלמת את המחשבה שלי. ממפיס, בעיקר אחרי הפציעה של מייק קונלי, הסתכלתי, ששידרתי משחק של השבוע, היא כל כך כל כך צעירה. יש לה את אנדרו אריסון שהוא רוקי,
כן,
יש לה את טרוי וויליאמס שהוא רוקי, יש לה את ג'רל מרטין שהוא ילד, את דיונטה דייביס שהוא רוקי. הוותיקים שם בגדול זה טוני אלן ומר גסול, וקצת מייק קונלי שעכשיו כן. בחוץ, אבל כל שאר החבר'ה מאוד מאוד צעירים. אנחנו רואים שצ'נדלר פרסונס עם הפציעה שלו לא מתאושש ממנה בינתיים. זה אגב סיפור מרתק, פרסונס ומר קיובן.
קיובן, כן.
והברומנס שלהם ומערכת היחסים שהייתה ביניהם.
ואתה יודע שקיוב...
וגם אגב פילדלפיה, במזרח, תעשה טרייד כנראה גם ב-15 בדצמבר, משהו באזור הזה, הנרלנס נואל, שאומנם עוד לא שיחק השנה, אולי אפילו הג'לי לא כפור, אומס בגבוהים שם, הרבה הרבה מאוד נכסים, גם שם שחקנים צעירים.
כן.
מנסות פילדלפיה, שתי הקבוצות שאני רואה הכי, הכי בדחיפות עושות מהלכים.
אוקיי, אבל פילדלפיה כאילו גם כן לא תגיע לפלי אוף מן הסתם, יש לה את רוקי השנה כנראה, את ג'ואל אמביד, שב-20 דקות...
כיף לראות אותו,
ב-20 דקות הוא נותן מספרים מטורפים, וה-over-under, כאילו הפלוס מינוס של פילדלפיה, איתו ובלעדיו, אין שחקן כזה בליגה. כלומר, שהוא משחק, הם לא סופגים וקולעים.
אפרופו השמות שזכרתי מקודם, טאונס פורזינגיס, הנה, אמביד.
הנה, ג'ואל אמביד, אבל אם הוא יוכל...
קלעי שלשות שדופק 5 חסימות במשחק.
כן, אם הוא יוכל להתמודד...
אם הוא יהיה בריא.
אם הוא יוכל לשחק יותר מ-20 דקות במשחק, כי כרגע הוא על מיין כזה, הוא יכול לשחק רק 20 דקות במשחק.
אתה יודע, זה אחרי שנתיים שבהן הוא היה פצוע ולא שיחק. זאת אומרת, נבחר בדראפט של 2014.
אז זה השאלה. עוד מישהו, כאילו, תראה, בוסטון היא צריכה, כאילו, אפילו בהום פייג' שלהם, כן? הם כאילו מדברים על טריידים אפשריים, ואתה יודע, כאילו, האם בוסטון, יש לה מהלך מפתיע לטרייד הזה? נגיד קאזנס, אתה רואה את זה קורה?
אני לא רואה את זה קורה, למרות הדיבורים אני לא רואה את הטרייד של קאזנס קורה, ומעבר לזה קשה לי לראות איזה קבוצות אחרות יעשו עסקאות עם בוסטון. זאת אומרת, יש לה את ג'יי קראודר, שהוא שחקן שאפשר להעביר בטרייד, יש את החברה הצעירים שדיברנו עליהם, ג'לן
בראון, יש להם בחירות דראפט,
רוזיר, ויש להם את הבחירה דראפט של ברוקלין. אז דווקא בגלל הבחירה, בעיקר בגלל הבחירה דראפט של ברוקלין, סביר להניח שהם יעשו איזשהו מהלך, כי הם רוצים אליפות שנה, שנתיים, שלוש גג, והם לא יעשו את זה עם בחירה גבוהה מאוד, לא משנה אם זה יהיה ג'וש ג'קסון, כן. או כל מיני שחקנים אחרים. אבל כשאני מסתכל על שער הליגה, תראה, קליבלנד חייבת לעשות איזשהו מהלך, חייבת לעשות מהלך.
מה, בשביל להוסיף...
היא חייבת עוד פוינט גארד. זה לא, אתה יודע, אנחנו זלזלנו במתיו דלה ודובה למשך תקופה ארוכה, ואז התחלנו לתפוס ממנו וראינו מה עשה בסדרת הגמר, ובשנה שעברה הוא היה טוב מאוד עד שקליבלנד הגיע בעצם לפלי אוף, ואז טיירון לו פחות או יותר מחק אותו מהרוטציה, וזה הסתדר, לפחות מול גולדן סטייט בגמר, אבל כשאנחנו מדברים על עונה ארוכה עוד לפנינו, וקרי ארווין שיכול להיפצע, כרגע קיי פלדר, זה הבק הפוינט גארד, זה רוקי, שהוא 1.75 סנטימטרים, זה לא מספיק טוב, גם לא דיאנדרי ליגנס, שמחליף קצת את קרי ארווין, מו ויליאמס, שפרש, הם חייבים איזשהו חיזוק שם.
נייט רובינסון, מה איתו?
נייט רובינסון, בטח נראו אותו באירופה בקרוב, או בישראל, יכול מאוד להיות שהוא יחזור לפה. תשמע, הטעות הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה שלא יחתימה את סימונס לעונה נוספת.
היה שמועות על נייט רובינסון לממפיס, והוא חבר טוב של טוני אלן, כאילו הם חברים טובים.
שחקו בבוסטון ביחד.
שחקו בבוסטון ביחד, אז טוב, עם נייט רובינסון אני חושב שזה הגיע הזמן לסיים את הפודקאסט הזה, כמובן אנחנו יכולים לדבר עוד שעה וחצי על זה, זה הכי כיף בעולם, אבל תודה רבה שהגעתם.
רגע, לא דיברנו על המזרח, אתה תצטרך זה, לעשות...
אנחנו נצטרך לעשות...
עוד פודקאסט מזרחי.
אנחנו נצטרך לעשות פודקאסט מזרחי, אנחנו מצטערים על האפליה שעשינו היום, לא דיברנו על המזרח מספיק, דיברנו על בוסטון מספיק, דיברנו גם ניו יורק.
דיברנו ניו יורק.
וקצת עכשיו על קליבלנד.
אז אולי את זה, תסיים באיזה...
טורונטו? משהו להגיד?
אולי תסיים באיזה שיר של משה פרץ או משהו? בשביל לייצג קצת את הצד המזרחי של הפודקאסט הזה.
אנחנו נסיים עם שיר של אמיר בניון. תודה רבה לכם, מאזינים, על זה. אתם הופכים את הפודקאסט הזה לאחד מהמושמעים ביותר בשפה העברית. אנחנו אוהבים אתכם על זה. המשיכו להאזין. ואנחנו נתראה בשבוע.
אותם אנחנו אוהבים על זה, את ראם אנחנו סונים על זה שהוא ביפן.
ראם, הנה הוא במזרח דרך אגב.
זה החלק המייצג, כן, של המזרח בתוכנית.
תודה רבה לכם, והאזנה, אני מקווה שנהנתם, ונתראה בשבוע.
אם לא, אתם יכולים לבוא לזרוק לי עגבניות על החלון, אני גר ב... לא משנה.
יאללה, ביי.